עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום הכנתי לנו תוכנית סופר מעניינת, לפחות לדעתי. אנחנו נדבר על האם נשים אחרי גיל 50 צריכות יותר ברזל, כמו שצריכות יותר סידן. התשובה היא ההפך בדיוק, למה ואיפה נמצא הברזל. נדבר על אפרסמון עם חקלאי השבוע שלנו, רני ברנס. אנחנו נדבר גם על נשנוש מושלם וסופר בריא, גרעיני דלעת, שהם במקום הראשון מכל המאכלים לאבץ. ננפץ מיתוס לגבי שמן זרעי ענבים. נדבר על המחקר שמצא שרק פעילות גופנית, בלי שום שינוי תזונתי, כבר יכולה להפחית סיכון למחלות לב. נדבר על שלושת הירוקים שיש לכולנו במקרר ונחשבים למזון על, ובסוף מתכון, או יותר נכון רעיון, למרק עגבניות, בלי עבודה, בשתי דקות. איזה שתי דקות? 10 שניות. בקיצור, בלי הכנה. כל מי שרוצה להתקשר ולעלות לשידור, 0-552-103-103. או, עדיף, לוואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70. וגם, אפשר להצטרף לדף של הרדיו של הפייסבוק של הרדיו, לדף של הקבוצה של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולהגיב, לשאול גם שם שאלות. אני פעם המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל, אחיה כהן, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז היום אני רוצה להתחיל עם ברזל בגיל המעבר. יש הרבה דברים שאנחנו צריכות לאכול יותר בגיל המעבר, כמו סידן למשל, אבל גם יש דברים שאנחנו צריכות לצערנו לאכול פחות בגיל המעבר, וזה קלוריות. אבל שימו לב, גם ברזל צריך פחות ולא יותר. וזה למרות העובדה שחוסר בברזל גורם גם לנשירת שיער וגם לעלייה במשקל, ששתיהן זה תופעות שנפוצות בגיל המעבר, אבל עולה השאלה, אוקיי, חוסר ברזל, ברזל עושה נשירת שיער, בעלייה במשקל, האם אנחנו צריכות לאכול יותר ברזל? לא. למה? קודם כל בואו נסביר את הקטע הזה של חוסר הברזל, איך הוא גורם לעלייה במשקל. חוסר הברזל עושה לנו עייפות וחולשה. אחד מהתפקידים של הברזל בתוך ההמוגלובין באדם שלנו זה לקשור חמצן ולשחרר אותו בשרירים. ירידה בברזל עושה פחות אנרגיה לשרירים שלנו, ואז אנחנו שורפות או גם שורפים פחות קלוריות בכל היום, ובמיוחד בזמן פעילות גופנית, אם יש המוגלובין נמוך, או אנמיה כתוצאה מחוסר בברזל, או מחסני ברזל נמוכים בבדיקות הדם. אבל, למרות זאת, יש ירידה בצורך בברזל לאחר גיל המעבר, והסיבה היא הירידה בפוריות שלנו, ירידה במחזור החודשי, שדרכו יש אובדן ברזל מוגבר. במשך שנות הפוריות, נשים ונערות צריכות כ-18 מיליגרם ברזל, ואחרי גיל המעבר זה יורד ל-8 עד 10 מיליגרם, כמו שבגברים פחות או יותר. ושוב, הסיבה היא שאין לנו אובדן ברזל בדימום במחזור החודשי. צריך פחות. העניין הוא שגם הפחות הזה לפעמים קשה קצת להשיג אותו, בעיקר למי שצמחונית או טבעונית. אתם יודעים מה? לא בהכרח, צריך לאכול את הדברים הנכונים. הרבה ברזל, כמו שכולנו יודעים, נמצא בבקר, בעיקר בכבד, שזה לא הכי מומלץ בריאותית, אבל שם גם באוף ובדגים. יש ברזל, שימו לב, גם קטניות, כמו גרגרי חומוס, שועית לבנה, אדומה, שחורה, עדשים מכל הצבעים. יש ברזל גם בשיבולת שועל, יש ברזל גם בשקדים ואגוזים ובתחינה גולמית מלאה. אם אוכלים בריא ואוכלים נכון, אז סביר הנח שלא חסר ברזל, אבל מי שמורידה את הבשר, או את העוף או את הדג, ולא אוכלת שום תחליף ממה שציינתי קודם, אלא מגדילה פשוט את כמות הפסטה כדי להיות צבעה, יש סיכוי סביר שכן יהיה לה חסר ברזל, למרות הדרישות הנמוכות. אז איך אפשר לדעת אם חסר ברזל? אתם יודעים, אנחנו יכולים לשבת ולעשות חשבונות בתפריט שלנו, כמה אנחנו אוכלות, וזה מצוין. אבל אפשר גם לעשות בדיקת דם. מה לבדוק? המוגלובין קודם כל, זה בספירת דם פשוטה, ולבקש אולי מהרופא או הרופא, המטפלים של המשפחה, רופאת המשפחה, גם פריטין וטרנספרין. זה, אלו הם ברזל חופשי ומחסני ברזל בגוף, ואם אחת הבדיקות האלה או שתיים מהן יוצאות נמוך קצת, זה אומר שאולי בנוסף להקפדה על תזונה ומקורות ברזל בתפריט, אולי כדאי להיעזר בתוספי ברזל באופן זמני בלבד, לא כל הזמן. איזה תוספים עדיף? להערכתי אלו של הילדים, כי אלו של המבוגרים, חלק מהם, לא כולם, מכילים כמויות מאוד 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 גדולות של ברזל. עודף ברזל הוא לא טוב, כמו שחוסר ברזל הוא לא טוב. למה עודף ברזל לא טוב? בעיקר לתאי המעיים שלנו. עודף ברזל נשאר במעיים, הוא לא נספג לגוף, עושה לפעמים עצירות, ועוד כאבי בטן, ועוד תופעות, ואנחנו לא רוצים את זה. אז כמו שלא טוב יותר מדי, גם לא טוב פחות מדי, ולכן של הילדים זה יותר דומה למה שיש בבשר, עוף או דגים, ואז אפשר לעזר באופן זמני דווקא באלו. אוקיי, אני עוברת, כן, לפינת חקלאי השבוע שלנו, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הפרסמון, ולנפץ כמה מיתוסים על הפרסמון. לפני שנדבר עם חקלאי השבוע שלנו, רני ברנס, אני רוצה רק להזכיר לכם כמה דברים תזונתיים חשובים על הפרסמון. קודם כל הוא מכיל כ-12% סוכר, שזה כמות ממוצעת לפירות, למרות שהתחושה היא שהוא יותר מתוק. ולמרות הסוכר שבו, יש לו אינדקס גליקמי יחסית בסדר, הוא לא מהגבוהים. כלומר, הוא מתאים גם בזמן סוכרת, וגם בזמן נטייה לסוכרת, וגם לסובע ארוך. אם רוצים להפחית עוד יותר את האינדקס הגליקמי, אפשר לשלב את הפרסמון עם שקדים או אגוזיים, שזה עוד שומן וחלבון שמפחית את ספיגת הסוכר, אבל במקרה של הפרסמון לדעתי עדיף, נראה לי, נשמע לי יותר טוב להרבב אותו, לחתוך לקוביות קטנות ולהוסיף אותו ליוגורט טבעי וחמצמץ. גם פה השילוב, חלבון ופחממה באותה ארוחה, זה מעכב את קצב ספיגת הסוכר. 100 גרם הפרסמון זה כ-70 קלוריות, כלומר הפרסמון אחד ממוצע, זה שווה למנת פרי. אחת בזמן דיאטה כנשנוש ביניים. מה שנותנת לפרסמון את הצבע הכתום שלו, זה קרוטנואידים, שזה בעצם ויטמין A, שזה נוגד חמצון שמאוד חשוב, מגן על העיניים שלנו, שומר על האור מפני נזקי השמש, גם חשוב למערכת החיסון, נגד מחלות ויראליות ונגד סרטן. יש בפרסמון גם המון אפשלגן, שחשוב לביסות לחץ הדם ולתפקוד שריר הלב. יש בו גם סיבים תזונתיים שחשובים לבריאות המעיים שלנו. אממה, הסיבים בקליפת הפרסמון הם מאוד מאוד קשים לעיכול, ידועים כגורמים לעצירות או אפילו לבעיות מעיים אחרות. ומאחר שיש בתוך הפרסמון מספיק סיבים תזונתיים, לא חייבים את הקליפה שלו, אפשר לקלף ולצרוך בלי הקליפה ולצרוך. אין שום סיבה לקחת את הסיכון ולאכול יחד עם הקליפה. אוקיי, עכשיו כיועצת מדעית של מועצת הצמחים, אני רוצה ללמוד עוד על הפרסמון מרני ברנס. שלום רני, אתה פה?
שלום, יקירתי,
מה שלומך? שלום, מה שלומך? דיברתי הרבה ואני בטוחה אבל שיש לך מה להוסיף לנו.
אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
שאני שומע אותך,
נו?
זה די מקביל למה שאני עושה ביום יום. למשל, העצים שחסר להם ברזל.
אהה.
אני לוקח חומר שנקרא סיקווסטרן, ונותן בתוך יומיים שלושה עץ חוזר חזרה.
כן, אבל איך אתה יודע של העץ חסר ברזל? כאילו, איך
אני רואה שהוא חיוור.
לא נכון.
כן, אני רואה שהוא חיוור. והתפקיד שלי כל יום לטייל במבט.
מה זה חיוור? זה אנשים חיוורים. הצבע של כל הצמחים זה יותר בהיר אם חסר להם ברזל? נגיד על הדשא, אני יכולה להגיד אותו דבר?
כל דבר שחסר בברזל הוא יהיה חיוור בצומח. אבל מה? כל צמח מראה את זה בסימנים אחרים. אתה רואה שהעורקים יותר קיים והעלק הוא לא חיוור.
וואלה.
כן, אבל מה? אנחנו נותנים ברזל לפי מינון מסוים.
כן.
תוך 3 ימים, 4 ימים הוא חזר להעורית והוא נראה יפה חזרה.
וואי, אתה, תקשיב, אני מאוד שמחה לדעת את זה וללמוד את זה, רק עוד יש לי שאלה, מה זה לפי מינון מסוים? למה לא לשים לו יותר? זה מזיק יותר?
קודם כל, יותר זה מזיק לכיס.
כן. חד משמעית.
מים, אנחנו יודעים בדיוק כמה כל גידול צריך בשביל לקבל את הצבע שהוא צריך חזרה את הברזל. את יודעת, יש בצומח, אני למדתי בית ספר חקלאי.
כן.
לא הרבה אני זוכר, אבל יש דברים שנחרט בראש.
מה?
חוק המינימום.
כן.
כל ה...
זה הגורם המקביל.
אתה צריך בדיוק שכל היסודות יהיו ברמה שהעץ צריך. אם אחד מהם חסר,
בדיוק, העץ לא... אז כל השאר לא... בדיוק. כל הזמן אני מספרת את זה לבן שלי, שאני עושה קניות בסופר, לפי אם נגמר לי חלב סויה או לא, לא משנה שיש עוד דברים. אם נגמר חלב סויה, זה סיבה לעשות את ההזמנה אונליין, כאילו כזה. נורא מצחיק, גורם אחד חסר, אני עושה את ההשלמה.
אבל התפקיד שלנו, אנחנו... תשמעי, יש הבדלים בין חקלאים. חקלאי אמיתי, הוא מטייל במטע, הוא רואה את העץ מדבר אליו. הוא יודע, הוא רואה טוב לו, לא טוב לו, אני רואה את זה בעיניים.
אז מה רגע, אתה כל הזמן מטייל במטע?
אני כל הזמן שעובר במטע, ואת יכולה לקנא בי.
אני בהחלט מקנה חד משמעית. רגע, אבל תספר לי על העץ, על הפרסמון, זה נשיר או שזה ירוק?
הפרסמון הוא נשיר, אבל הוא לא שייך לקבוצת הברדנים של הפרסקים והמקטרינות.
אז רגע, אז מתי אתה מטייל? עכשיו זה העונה, לא? או שכן?
עכשיו אנחנו היום מסיימים את הקטיף של הפרסמון.
אהה. וכמה, איפה הוא גודל בישראל? גדל.
הוא גודל בכל הארץ, אבל יותר טוב, הוא גדל מהשרון צפונה.
הבנתי.
התוצאות יותר, אבל הוא גדל בכל הארץ.
וקונים הרבה? יש הרבה גידולים של הפרסמון?
תשמעי, היה לנו פעם 15,000 דונם. אנחנו ירדנו, כי הוא לא המטע הכי רווחי שיש.
הכי מה?
הוא מטע שהוא קשה לגידול.
אהה. למה?
הוא קודם כל הוא סירוגי. את יכולה למצוא המטע בפריחה מלאה. את יכולה לבוא בוקר אחד, את רואה שחצי מהפרחים על הרצפה.
וזה כי? מזג אוויר?
כי זה תנאים של מזג אוויר, וזה אם זה נשאר אצלי, זה נשאר גם אצל השכן. אצל כולם באותו יום.
או, תגיד שנייה רגע, ועוד שאלה. בגלל הקליפה העבה יחסית של הפרסמון, זה אומר שצריך בו פחות ריסוסים וכאלה?
הוא בכלל, הוא לא ענה, הוא לא מין של הרבה ריסוסים. מעט מאוד ריסוסים יש לו.
כן, אז אולי בזכות הקליפה, יפה, קוק, יפה.
כן, אבל אני רוצה משהו לומר לך.
כן.
אני בתור מגדל הפרסמון, הרבה שנים אני עושה ניסיונות על החברים שלי תמיד, ויש כאלה שאוהבים ולא אוהבים, אבל אני פורס אותו, ומטפטף עליו כמה טיפות לימון.
מהמם.
זה שלגר לא נורמלי. אני שם בצלחת, כולם אומרים לי לא אוהבים הפרסמון, שאני שם אותו על השולחן, לא נשאר ממנו פירור.
ברור, גם קילפת להם וחתכת, זה מתוק.
אני חתכתי את זה, אפילו לא קילפתי.
תקשיב, שאני הייתי ילדה גם, היה רק הפרסמון עם מלא גרעינים, עכשיו כבר לא, נכון?
אין, כל הזן, היה פעם זן,
כן.
שהוא היה מפריע את כולם עם גרעינים, וזה היה לא טוב בייצוא גם. אז אנחנו עקרנו את כל הזן הזה, השמדנו עד העץ האחרון.
מה אתה אומר?
והיום אין בארץ שום זן עם זרעים.
אז כולם זה בלי זרעים.
כן,
בלי גרעינים.
אנחנו מגדלים בארץ ענבים למשל, כן. ולא חרטנים.
כן, טוב, ענבים זה כבר ביוון, כאילו ברור מאליו.
הייתי ביוון עכשיו, הם אוכלים ענבים עם חרטנים.
אתה רציני?
אתה לא יכול למכור ענב עם חרטנים, אי אפשר.
גם אבטיח פעם שהייתי קטנה היה מלא מלא גרעינים.
נכון, תשמעי, הקהל בארץ מאוד מפונח.
נכון.
אבל אנחנו אשמים בזה החקלאים, כי תמיד הלכנו קדימה. תמיד הלכנו קדימה עם זה. עכשיו נשארו לנו מכל הזנים,
כן.
בערך 3 זנים דומיננטיים.
אוקיי, שכולם אבל באותו העונה.
כולם פחות או יותר, יש הבדלים קטנים של שבועות בודדים. 123 זה הזן הראשון המקדים, אחריו יש את הרוחו, זה הקרמבו מה שקוראים.
רוחו, זה בספרדית זה אדום.
רוחו בריליאנטה.
בריליאנטה, אוקיי, אדום זוהר.
כן, זה הזן הזה שהוא בא מספרד אלינו, ויש הטריום שהוא הזן המסיבי, שהוא רוב הגידול בארץ.
הבנתי.
הוא זן הכי טעים, הטריום הוא הזן המסיבי, אבל הוא הכי טעים.
אז עכשיו זה עוד העונה האחרונה שאפשר להשיג הפרסימון.
לא, 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 לא.
אז
אנחנו מחסינים אותו בקירור לא עוד 3-4 חודשים.
איזה יופי.
והוא יודע להתאחסן, הפרי שיוצא, כן. הוא אותו טעם כאילו שהוא נפתח.
ואותו מרקם, לא יותר רך משהו.
הוא לא משנה את הטעם שלו.
מעולה.
זאת אומרת, הפרסמון שבא מקירור, הוא זהה לחלוטין, והפרסמון שנפתח מהעץ.
מהמם, אני מאוד שמחה לשמוע, וגם אנחנו ממליצים לכולם לאכול הפרסמון, פרי מדהים, מתוק.
תראי, אני, בניה, אני רוצה לומר לך משהו.
כן.
שאני אוכל הפרסמון, אני יכול לאכול ביום 10 הפרסמונים בעונה, ותאמין לי, אני הייתי מת מזמן אם זה היה מסוכן.
למה שזה יהיה מסוכן? לא הבנתי.
לא, יש אנשים אומרים, אסור לאכול.
לא, את הקליפה, פשוט לקלף וגמרנו, וזה לא מסוכן בכלל.
ואני אומר לך שיש אנשים שרגישים להפרסמון, כמו שיש אנשים שרגישים לצברס, או רגישים לכל דבר אחר, הוא פרי טעים בצורה מדהימה.
טעים וגדוש בערכים תזונתיים וחד משמעיים.
ותזכרו את כמה טיפות לימון עליו, תראי איך זה
עושה
לדרג אותו.
אותי שכנעת. תודה רבה 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 רני ברנס, תודה רבה.
ביי, מאיה, כל טוב.
ביי, כל טוב. תודה רבה רבה. ונעבור לפינת ננשנשים סדרתיים, שהיום אני רוצה לדבר על גרעיני דלעת. כי שבוע שעבר הבן שלי שאל אותי, מה יותר בריא, גרעיני חמניה או גרעיני דלעת? אז חשבתי איזה כמה שניות, ועניתי לו שאם הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת דווקא בגרעיני דלעת, ומה הסיבה? שגרעיני דלעת הם בערך המזון הכי עשיר מכל המאכלים באבץ. אבץ דרוש למערכת החיסון. 100 גרם גרעיני דלעת, יש כמות אבץ שזה הכמות הדרושה היומית למבוגר, וזה כפי שניים אבץ מאשר בגרעיני חמניה, ופי המון יותר מאשר במזונות אחרים. אז בחרתי בהם. האם לאכול כלואים או טבעיים? כמות האבץ זהה. גם הסידן הברזל בכלואים, הכל נשאר אותו דבר, גם הקלוריות. בכלואים יש לנו טיפה מלח, אבל זאת כמות יחסית נמוכה, זאת לא כמות שמגיעה למה שיש בחמוצים או בגבינה מלוכה, והחיסרון של המלח לא ממש חיסרון משמעותי בגרעיני דלעת כלואים. כמה לאכול? הגרעינים, כשהם פיצוח, אנחנו שוקלים אותם כמובן עם הקליפה. כשאנחנו מוסיפים לסלט, אז אנחנו קונים מכולף, אבל אם אנחנו רוצים אותם כפיצוחים, קונים אותם כששוקלים אותם עם הקליפה, ואז כששוקלים את זה ככה, מנת גרעיני דלעת נשנוש ביניים בזמן דיאטה, זה 40 גרם. לדעתי, כמות יפה ומספקת, תעסוקה לפחות לחצי סרט, אז מול איזה סרט או סדרה, אני פה רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו. שלום מיכל.
שלום מאיה, מעניינים.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
אני שמחה לשמוע, מה ראית השבוע שאת ממליצה לנו לראות היום בערב?
טוב, אז עכשיו קודם כל חזרתי לקלאסיקה שיש לך שתי עונות, וזה מלכת היופי של ירושלים.
חד משמעית, זה קלאסיקה ברמה גבוהה מאוד, חובה לצפייה.
חלוטין, זאת אומרת, זו סדרה מאוד מפוארת ומושקעת.
והשחקנים, משהו גם.
כן, בעצם זה, כן, יש שם את מיכאל אלוני, אילה סעדה ועוד ועוד, וזו סדרה שהיא מבוססת על ספר של שרית ישי לוי, והיא הולכת אחורה לירושלים של 1919, זאת אומרת שיש שם גם כזה משחקים,
גם לומדים היסטוריה קצת.
כן, וקצת המנדט, וקצת הקשיים.
את יודעת שהם בהתחלה העלו רק את עונה אחד. והם עצרו באמצע, ואני אמרתי, ברגע, אני חייבת לראות מה הסוף. והלכתי לחנויות ספרים, ולא היה את הספר, לא היה את הספר לקנות, כי לא היה חסר, כנראה כולם קנו. ואז קניתי ספר אחר של שרית ישי לוי, והוא גם היה מדהים.
כן, סופרת נהדרת.
כן, אבל זה סדרה חובה, 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 מי שלא ראה, מלכת היופי של ירושלים, חד משמעי.
היא קשה, אבל שוב, לא הייתה לנו היסטוריה נהדרת.
אף פעם.
אבל היא ממש ממש סדרה טובה ומומלצת.
כן, לא הייתי אומרת קשה, זה כיף להסתכל על זה בכל מקרה.
כן, ברור, קצת, את יודעת, קצת מעמדות, קצת זה.
אה, כן.
היה בעליו מאוד מעניין.
כן, כן.
ובמעבר חד יש לנו את כרטיס לגן עדן.
שזה...
זה ממש קליל, סרט קליל עם ג'ורג' קלוני וכו, ובעצם זה סרט שמדבר על שני הורים גרושים.
עם ג'וליה רוברטס.
ג'וליה רוברטס כמובן.
אי אפשר להגיד וכו על ג'וליה רוברטס.
אני אמרתי בו, לא, היא נפלאה, כן.
ברור, רק להסתכל עליהם, אז מי כבר את התוכן? יכול להיות בלי תוכן, בלי תוכן, אף אחד לא שם לב, זה שניהם שם, זה לגמרי מספיק בשביל לראות.
כל אחד מנקודת המבט שלו, לגמרי ג'וליה רוברט, בעצם הם הורים גרושים שפתאום הבת שלהם בטיול כזה, מחליטה, היא בבלי, היא מחליטה להתחתן שם עם בן המקום, כי זה בחור מקומי, חביב וזה, אבל הם מבינים או חושבים שזו החלטה איומה, ולכן הם חוברים כדי לחבל בחתונה שלה, ועל הדרך כמובן שהם נזכרים למה הם...
והם מתחילים כריבים מושבעים, שרבים על כל שטות, ובסוף אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל אתם יודעים לבד.
תראי, ברור, זה סרט שאתה לא, בוא נגיד, את לא תסיימי אותו בנשימה עצורה, אבל כן קליל ונחמד.
לא, חד משמעית, קליל וכיפי ואסקפיזם, וכאילו אני גם תהיתי למה ג'וליה רוברטס תמיד בבלי, גם לאכול להתאהב, איך קוראים לזה, זה גם מבלי, אני לא יודעת.
חוץ היא ביקשה, חוץ שבאלה.
כן, בלי להיות בבלי.
כן, בכל מקרה נופים יפים, לא כולם עכשיו יוצא להם לראות קצת נופים כאלה, בטח לא מעבר לים, אז נחמד מאוד.
נכון.
ויותר חליל ממלכת היופי של ירושלים, שונה ומוגלת בכל מקרה.
ברור, אפשר לגוון.
שבוע, כן.
חד משמעית, יופי. אז איך קוראים לזה? כרטיס לגן עדן.
כן.
כרטיס לגן עדן ומלכת היופי של ירושלים, מי שלא ראה את שניהם. תחפשו ותסתכלו, שניהם מומלצים ביותר.
חד משמעית.
תודה רבה רבה רבה, מיכל קדוש שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים שלנו, מה עדיף? שמן זירי ענבים או שמן זית? שאלה ששאלו אותי בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, והבחירה ממש 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 קלה, התשובה ממש ממש ברורה, שמן זית ברור, אין בכלל פה התלבטות. אנחנו צריכים לזכור ששמן זרעי ענבים זכה לקידום ושיווק מאוד משמעותיים, שבזכותם כולנו שמענו על השמן הזה, אם הייתי שואלת אתכם לפני 10 או 20 שנה, לא הייתם בכלל יודעים על מה אני מדברת. השמן הזה מייצרים מהזרעים של הענבים שנשארים לאחר ייצור היין. האם יש בו איזשהו ערך תזונתי? זהו שלא ממש. אני בדקתי מחקרים בעיתונים, בארכיונים, מדעיים מכובדים, וראיתי שטוענים ההפך. אני רוצה לצטט לכם רק מחקר אחד גדול מאוד שבוצע ב-2016 אמנם, אבל פורסם בארכיון המטבולי המדעי, בדקו ומצאו שאין לשמן זרעי ענבים שום השפעה בריאותית, וגם הפוליפנולים שטוענים שיש בו זה בכמויות מאוד מאוד קטנות ולא משמעותיות. עכשיו חשוב להדגיש שאם השמן הזה טעים לכם, אז הוא לא יפגע בבריאות שלכם. אולי בכיס הוא יפגע כי הוא נחשב למחיר יקר. אבל אם אתם מחפשים שמן עם ערך בריאותי מוסף שגם משפר את הבריאות, ברור ששמן הזית עדיף עשרות מונים. שמן הזית מכיל כמות יפה של ויטמין E, של חומצה אולית מקבוצה אומגה 9, שמפחיתה סיכון למחלות לב, מעלת הקולסטרול הטוב מפחיתה את הקולסטרול הרע, עוזרת לויזות לחץ הדם, מסייעת בהפחתת סיכון לסרטן. ולסיום עוד שאלה ששאלו אותי בקורס, האם מותר לעשות חביתה עם שמן זית? התשובה היא כן, אין בעיה בחימום קולסטרול, קצר כל כך כמו לחביתה ושטחי לא תיגון עמוק, כמו של חביתה, אז אנחנו לא מגיעים לטמפרטורות שהורסות את השמן הזה. אוקיי, יש לנו מה? מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר, שלום כבודה.
מה אמרת?
שאלתי מה שלום כבודה.
אה, כבודה, לא הבנתי, אני אומרת, את אומרת כבודה, לא הבנתי על מי את מדברת. כבודי בזור גמור, הטענות, אין טענות, את יודעת, היום התשובה הנכונה יחסית למה שקורה מסביב.
נכון.
כן.
יש שאלה לי אלייך. שמעתי באחת התוכניות שאמרו שעגבניה
כן.
מפריעה לפירוק הסוכר.
מה?
בגוף.
מה זה מפריע? אני לא כל כך הבנתי.
לא יודעת, אדם סקרתי, הוא נוטה לסקרת.
נו.
שמע את זה, והוא החליט שאם יש משהו בעגבנייה שגורם, שמפריע לפירוק הסוכר, או שיכול לפגוע באיזושהי צורה באדם שנוטה לסקרת, אז הוא החליט להפסיק לאכול עגבניות.
אני תקשיבי, יש לי הרגשה שמה שהוא קרה זה הפוך, הוא פשוט לא פירש את זה נכון. מה זה מפריע לפירוק סוכר? אם משהו, נגיד, סתם דוגמה, לא שזה נכון, כן? לא שזה נכון, אבל יכול להיות שכתבו את זה בצורה אחרת וזה מה שהוא הבין. אם משהו מפריע לפירוק סוכר, זה טוב לסכרתיים, כי כאילו זה מעכב את ספיגת הסוכר מהמעיים אל הדם, וזה אומר שזה לא מקפיץ את רמות הסוכר בדם, וזה אומר שלא צריך תגובת אינסולין חדה, וזה פשוט נפלא לסוכרתיים, לא ההפך. אם הוא הבין מה שהוא קרה, אז זה טוב, זה לא סיבה להימנע מהגווניות, הפוך. אבל אין שום דבר שמפריע, אני יכולה להגיד לך שבכל הירקות, וגם בפירות אני לא רוצה להתייחס אליהם כי אחוז הסוכר יותר גבוה, אבל נגיד בכל הירקות יש כמות גדולה של סיבים תזונתיים שמעכבים את היכולת של האנזימים במעיים שלנו לפרק את הסוכרים, ובשיטה הזאת הם גורמים לכך שהסוכר יספג לאט לאט לדם ולא יקפיץ בצורה מיידית. אני אתן לך השוואה, סתם דוגמה, לשוקולד, או למיץ, את יודעת מה? למיץ תפוזים, שאין בו תסיבים, כל הסוכר מהמיץ יספג לך בבת אחת, כי אין שם שום דבר שמפריע לספיגה, ובירקות שלמים שהם לא מיץ, יש תסיבים, וזה קצת מפריע לספיגה, שזה טוב כי זה מעכב את הספיגה של הסוכר, וזה טוב למניעת סוכרת, וזה טוב להפחתת סיכון לסוכרת. אז אם כבר משהו, למרות הסוכר שיש בעגבניות, אני אומרת, כדאי להרבות באכילת עגבניות, ולא ההפך. כולל עגבניות צ'רי, שהן טיפה יותר מתקתקות, והרגשה היא שאנחנו אוכלים לפעמים ענבים, ואפשר לנשנש אותם בלי סוף, וכאילו כזה טעים, והן מלאות בסיבים תזונתיים, כמות יותר גבוהה טיפה מאשר בעגבניות גדולות, וגם הן נשנוש מומלץ אם יש נטייה לסוכרת, לא הפוך.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, עגבנייה, הוא יכול לאכול, חמש
עגבניות
ליום.
מה חמש? אני אוכלת יותר מזה, יותר.
זאת אומרת, אין שום מגבלה על כמה עגבניות?
לא, לאף אחד, וגם לא אם יש נטייה לסוכרת, ובמיוחד אם יש נטייה לסוכרת. תביא אותו, נו, סתם עכשיו צועק מהצד, ואנחנו לא שומעים בדיוק.
הוא שואל אם הוא יכול לאכול 2 קילו עגבניות גדולות כל יום.
אם זה מה שהוא רוצה וזה לא יעשה לו שלשולים, אז כן. תראי, אנחנו צריכים לחשוב על עוד אפקטים, זה כמו שאני יכולה להגיד לך, בתפוז יש מלא מלא ויטמין C, בביצה יש מלא מלא חלבונים איכותיים, האם זה סיבה לאכול 20 תפוזים ביום או 20 ביצים ליום? לא. כי כל דבר שהוא מוגזם, הוא הופך להיות קצת פחות טוב מאשר יותר טוב, ולכן אני חושבת ששני קילו, מה זה יוצא? זה יוצא 20 עגבניות, זה יותר מדי. בגלל סיבות אחרות, לא קשור לסוכר. אם הוא שואל בגלל הסוכר, כן הוא יכול.
עכשיו, סליחה, זה לא מפריע לראייה, זה לא מפריע
לסוכר. למה מפריע? זה עוזר. למה מפריע? מאיפה המיתוסים האלה? אני לא יודעת איפה אתם קוראים. את יודעת שאם את נכנסת פעם אחת לאיזה אתר שכותב משהו, אז עכשיו גוגל הקפיץ לך את האתר הזה כל הזמן. אז מספיק שפעם אחת תהיה כתוב לך שם משהו לא טוב, אז את תמשיכי לקרוא דברים לא טובים אולי, אז אני לא יודעת. אולי את ניזונה ממקורות מוזרים, אני בעד לאכול עגבניות ולשלב עגבניות. כל המיתוסים סולניים וכל השטויות האלה, אני לא מאמינה בהם, במיוחד לא אם הטיעון הוא הספיגת סוכר.
רגע, עכשיו כשדיברו על עגבנייה אמרו בדרך כלל כל הירקות האדומים, אז זה כולל גם פלפל אדום, זאת אומרת אפשר
אני לא יודעת מה, אפשר הכל, כל הירקות תרבי בהם, עתירים בנוגדי חמצון, בפוליפנולים, בליקופן שהוא עוזר לראייה, מפחית סיכון לקטרקט, מפחית סיכון לסרטן הרמונית, יש מלא בעגבניות ובדברים אדומים אחרים ובאבטיח ובפלפל אדום, הרבה סיבים תזונתיים שעוזרים למעיים, אני לא רואה שום סיבה להגביל.
אוקיי, תודה רבה.
תודה.
עכשיו, הזכרת אבטיח. אבטיח לסוכרתי זה גם בסדר?
בשילובים הנכונים ובשעה הנכונה, אני לא רואה שום בעיה, פשוט לא לאכול, כמו שאומר, 2 קילו אבטיח ליום, ובלילה אבטיח, זה קצת פחות טוב לסוכרתי. אבל ככינוח לארוחת צהריים, או לאיזושהי ארוחת ביניים אחרת, יחד עם איזה בולגרית או משהו, כן, אפשרי בהחלט.
כן.
כן.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה רבה לך. עשית לו
את היום.
אני שמחה, וגם את עשית לי, כי יש לנו עכשיו אייטם מהמם. תודה רבה רבה.
תודה.
יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מאזין, נכון, שלום.
שלום לך. אני רוצה לעשות פלאפל.
פלאפל?
כן, קילו חומוס. כמה לעשות השפיעה אני צריך לשים? שאלה קטרה.
לא כזה הבנתי מה המטרה, אתה רוצה להפחית את הגזים מזה?
לא, השאלה...
תראה, לא מוכרחים לשים סודה לשתייה בכלל, אני לא שמה סודה לשתייה בכלל.
הבנתי.
אבל, בוא נגיד שאם אתה חושב שזה יפחית אחר כך בעיות עיכול כתוצאה מזה שישרת, כי יש הרבה אנשים שטוענים שזה עוזר להם, אז תשים שם, כפית אחת של סודה לשתייה. עכשיו אני חייבת להגיד לך, שבוע שעבר בישלתי חומוס, מה שמתי? שמתי בזמן של הבישול, כבר בבישול, בתוך המים של הבישול, שמתי כפית קורקום, וכפית חווייץ' למרק כזאת, שזה תערובת של קורקום עם כמון, ופלפל שחור ומלח, ולא שמתי אחרי זה, זה כאילו נספג לתוך החומוס בזמן שהוא בושל, והוא יצא כל כך, כל כך, כל כך טעים, וגם אלה יכולים להפחית אחר כך גזים אם רוצים. אז לא מוכרחים סודה לשתייה בכלל, יש עוד דברים שאפשר לשים.
מה היה, עשית אותי יותר חכם, תודה.
תודה רבה לך, שאלה קצרה מהממת, תודה רבה רבה.
ביי.
עוד מאזין יש לנו, שלום.
שלום מאיה.
שלום.
יש לי שאלה קצרה מאוד, תודה לטכנית קודם כל. יש לי קצרה מאוד שאלה, כמה שזיפים מיובשים מנת הפרי?
או, זו שאלה מצוינת, כי אני אגיד לך. אני יצא לי לקנות כל מיני סוגים של שזיפים מיובשים, ובכל פעם שקניתי, הם היו בגודל אחר, ואז יצא לי לקנות חבילה כזאת, היא סגורה, תומה, שלא רואים מה יש בפנים, ושפתחתי הם היו די קטנים, זה יצא ששישה זה מנת פרי. וקניתי מסוג אחר, שהם היו יחסית הרבה יותר גדולים, ואפילו כמעט בגודל של תמרים, הייתי אומרת, ואז שלושה זה מנת פרי. כלומר, זה תלוי בגודל. אם אתה רוצה לשקול אותם, בלי הגרעין, אז הכמות שאתה יכול לשלב כמנת פרי, זה כמעט 40 גרם. אם אתה רוצה
תודה
לשקול.
תודה רבה.
עכשיו רגע, יש לי עוד שאלה. האם אתה רוצה שזיפים מיובשים סתם לנשנוש, או כטיפול לעצירות?
לא. מבטנה שלי הכל בסדר. Okay. לא טיפול לעצירות. אבל ככה, מנת הפרי, כמו משהו מתוק.
מצוין, אז זה שאלה טובה. עכשיו, אז אם יורשה לי, יש לי עוד שתי הערות. יש הרבה מאוד שזיפים מיובשים, הרוב השזיפים המיובשים שאתה מוצא לקנות, בסופרים, במקומות של הפיצוחים ופירות יבשים וזה, אז רוב השזיפים המיובשים מכילים חומר שנקרא גופרת הברזל, ולפעמים זה רשום ביסולפיטים כחומר משמר. החומר הזה הוא גם שומר על הצבע, וגם הוא חומר משמר שמעריך את שזה לא יתקלקל. אממה, זה חומר שהוא לא כל כך בריא לנו, ובחלק גדול מהאנשים עלול לעשות גם כאבי ראש, וגם תופעות לוואי אחרות. אז אני חיפשתי שזיפים מיובשים אורגניים, מצאתי אותם בבתי טבע, ויש להם עדיפות בריאותית משמעותית מאוד. אז זה הערה ראשונה, והערה שנייה שהיא לא כל כך לך, אלא לאלה שלוקחים את השזיפים המיובשים כטיפול לבעיות מעיים, אז אפשר לשרות את השזיפים המיובשים 12 שעות במים רותחים, ואז מספיק רק לשתות את המים, כי החומר שעוזר נגד הצירות שנקרא דיפנילסטין עובר למים, לא מוכרחים לאכול את השזיפים המיובשים כמנת פרי, המאזין שלנו עכשיו יודע שזה מנת פרי וכל הכבוד לך, והשאלה הייתה ממש מצוינת, אז תודה רבה רבה.
תודה רבה.
מאזינה. אוקיי, ואז יש לנו את הפינת מחקר וטוב לדעת, אוקיי? יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
כן, שלום דוקטור רוזמן, מהממת.
תודה, שלום.
תודה. שלום, שלום. אני דיברתי איתך מספר פעמים.
כן, הקול שלך נשמע לי מוכר.
כן, יש לי שלוש שאלות. לא, זה לא ארוכות.
אוקיי.
שאלה ראשונה, אשכולית פומלה פומלית. אני לוקחת כדורים נגד לחץ דם ונגד שומנים בדם.
אז באשכולית עצמה יש חומר שקצת מעכב את הפירוק של התרופה. מה זה אומר? שהתרופה שאת לוקחת תפעל יותר חזק ויותר זמן, וזה לא תופעה שהיא דווקא חיובית. ולכן אומרים לאנשים לא לאכול אשכולית אם הם לוקחים סטטינים להפחתת הקולסטרול בדם.
זה פומלה ופומלית.
עכשיו, על פומלה ופומלית לא יצאו מחקרים שירו על החומר הזה, אבל מאחר שיש היום המון נחלאות ועניינים, ההמלצה היא להיזהר ולא להגזים איתם. הם כאילו בסדר, בפומלה בסדר, פומלית שזה ההחלאה בין אשכולית לפומלה.
פומלה.
פומלה בסדר, אבל פומלית לא בטוח.
הבנתי.
אוקיי?
זה שאלה ראשונה, אוקיי.
אבל יש לך מספיק פירות הדר אחרים שאת יכולה...
לא, אני יודעת, אבל לפעמים מה זה בא לי? כי זה גם לא מתוק, וזה...
נכון.
השאלה...
אז לכי על פומלה, לכי לי יותר על פומלה, וגם קצת, כן, בזהירות.
אוקיי, שאלה שנייה, יש לי נכד בן 5.
כן.
שהוא, מבחינת משקל, הוא... המשקל שלו הוא 17 קילו. הוא מאוד רזה. עכשיו, הוא לא אוכל הרבה. דווקא הוא אוכל פירות וירקות, זה נהדר.
יופי.
אבל אין לו הרבה תיאבון, כאילו. מה עושים לשפר את
זה? תראי, אני לא יודעת להגיד לך למה אין לו הרבה תיאבון. זה שהוא אוכל פירות וירקות זה מדהים. אבל לפעמים, לפעמים, לפעמים חוסר תיאבון עלול לנבוע מחוסר בויטמינים B מסוימים. וויטמינים B דווקא נמצאים בפחממות מלאות ובבשר עוף ודגים.
הוא אוכל, אבל לא הרבה, כאילו,
כן. את יודעת שיכול להיות שאת סתם סבתא מודגת, אבל אני רק יכולה להגיד לך שקרה לי שיש ילדים שאם נתנו להם מולטי ויטמין לזמן קצר מאוד, זה דווקא עזר להם לשפר את הטבע.
נתנו לו, ולפעמים זה כן עוזר.
אז יופי, אז את יכולים להמשיך.
אפשר תמיד להמשיך עם זה, בלי הפסקה?
מה זה בלי הפסקה? תתני לו חצי שנה, ואז זה יסתדר.
שאלה שלישית לנכד אחר שהוא בן 12 ודיברתי איתו עלייך פעם.
אוקיי.
Okay. איך פניתי אלייך בנושא, okay. שהוא לא נוגע בפירות בירקות.
אהה. פה אני מציעה שתתקשרי בשבוע הבא למיכל דליות, כי זה יותר עניין חינוכי. אני לא אוהבת ששואלים אותי את השאלה הזאת, בדיוק עשיתי השבוע הרצאה על תזונת ילדים באיזה חברת הייטק.
הוא לא מוכן לשמוע.
תקשיבי, זה לא, את לא שואלת אותי שאלה בתזונה, את שואלת אותי שאלה בחינוך. אם הילד היה, אחד אומר לך, אני עומד באמצע הכביש, לא מעניין אותי אם זה רמזור ירוק או רמזור אדום, לא מעניין אותי. היית נותנת לו? לא. למה פה את נותנת לו? אני לא יודעת. זה לא שאלה תזונתית, זה לא בשבילי. תשאלי את מיכל דליות, איך לגרום לילד לאכול ירקות ופירות. אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי היו קטנים, הייתי עושה להם ציורים על הצלחות, והביצה זה הגוף.
וה... קניתי לו את הספר שלך, מה
שאמרת. אהה, יפה, זה עוזר
לא
להרבה
עזר,
ילדים.
לא עזר.
לא עזר, בסדר, השאלה היא לא בשבילי, כי זה יותר עניין חינוכי.
הבנתי.
לא טוב. להתפשר תודה. חד משמעית. תודה, תודה רבה.
תודה מאוד. שבת
תודה.
שלום.
שבת ש אוקיי, המחקר הזה בדק על פעילות גופנית ללא שינוי תזונתי. אז כולם יודעים שפעילות גופנית חשובה מאוד ומפחיתה סיכון לכל המחלות שבערך יש, אבל במחקר שפורסם, החודש, בערכון אתרוסקלרוזיס, זה כל המחקרים שם, זה בתחום מחלות לב וכלי דם, הם בדקו עוד זווית של טיפול במחלות לב, אז הם הסתמכו על העובדה שהם ראו שיש קשר בין תפקוד התאים הפנימיים של העורקים בגוף שלנו, לבין סיכון להסתיידות עורקים ותקפי לב. אז הם בדקו את התאים הפנימיים של העורקים, דופנות כלי הדם הפנימיים, ואיך הם מושפעים מפעילות גופנית אירובית. הם לקחו אנשים שלא עושים פעילות בכלל, בגיל 40 עד 60, בלי שום שינוי תזונתי, אמרו להם, תעשו... על ההליכון, על ההליכון חשמלי, כל יום במשך 8 שבועות. אחרי 8 שבועות, ראו שאלה שהוסיפו פעילות גופנית בלי שינוי תזונתי, השינוי מובהק סטטיסטית לטובה בתאי הרוקים והפחתה משמעותית לסיכון למחלות לב. אז עוד תזכורת כמה חשוב פעילות גופנית. יש לנו פרסומות או להמשיך? מאירה? טוב, מאזינה. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מדברת שרה מחולון.
היי שרה.
כן, כן. רציתי בבקשה לשאול אותך, אם אני ממירה סוכר למשל, במקום סוכר בעוגה, כי נתנו לי עוגת גבינה לאינסטנט פודינג, האם זה יותר בריא? או שזה אותו דבר?
למה את רוצה להמיר סוכר? למה?
יש לי עוגה שכתוב אפשר לעשות עם סוכר, ואפשר במקום זה את אותו כמות הסוכר, אינסטנט פודינג.
את רוצה
להמיר את זה, להמיר, כן.
לא, כי אני, יש לי מתכונים שזה גם אינסטנט פודינג וגם סוכר.
גם לי, אבל זה משהו אחר.
אוקיי.
לגמרי בלי סוכר, במקום סוכר, אינסטנט פודינג. קודם כל, אם זה בריא.
תראי. זה כמו שאת אוכלת סוכר, זה אין הבדל משמעותי, כי האינסטנט פודינג הוא המילנים כאלה לבנים של תירס ותפוח אדמה, שדרך אגב זה מתאים גם לצליאקים, וגם סוכר, אבקת סוכר בפנים. עכשיו, ברגע שאת ממירה סוכר בכמות דומה, או לא משנה, טיפה פחותה של זה, את עושה החלפה של משהו במשהו שהוא אותו דבר. אז את לא, בריאותית את לא מרוויחה כלום, יכול להיות שהמרקם הוא יותר טוב יצא לך, או שהטעם אפילו יצא יותר טוב, כי זה עם עוד וניל.
אבל אין שום ערך בריאותי.
לא, מה פתאום. לא, את לא מקלקלת ואת לא מוסיפה, את עושה בדיוק אותו.
למשל, כמו שקונפלור במקום קמח לבן, זה עדיף?
זה בדיוק אותה שאלה? בדיוק אותו דבר.
אותו דבר. אוקיי, זו השאלה הראשונה, אבל עכשיו עוד משהו רציתי לשאול. לגבי הוספה של קינמון, לומר בדייסה, או אגוזים, או דברים כאלה בדייסת הקווקר.
כן.
האם זה ברגע שאני מחממת, או רק עדיף לשים את זה כשזה כבר מתקרר?
לא, אין בעיה לחמם קינמון, ואין בעיה לחמם קווקר.
לא, אבל הערך התזונתי הוא אותו דבר.
לא, זה מה שהתכוונתי, ברור.
עכשיו, ולגבי קוקוס, האם מותר למי שסבל מדלקת נגיד סעיפים, כמו שאסור לומר פרק?
תראי, בכמות מוגבלת קוקוס ושמן קוקוס מכילים חומצת שומן בינוניות שרשרת, שזה כאילו רוויות מהצומח, וזה בסדר, בכמות לא מוגזמת, אין עם זה בעיה. יש גם להם יתרונות למוח וכו', אז אנחנו אומרים, פשוט לא להגזים. כפית ליום, ברמה שזה יוצא לך, אם את מחלקת את כל המתכון לאוסם הכפית של קוקוס בדייסת שיבולת שואל, זה בהחלט בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה.
לא, אבל הבעיה היא מבחינת דלקות במאה עם סעיף כמו שהיה.
לא, זה בטוח לא משנה.
זה לא נתפס כמו פרק, גרגירי פרק.
לא, זה מתעכל לגמרי.
זהו, ושאלה האחרונה גם כן מאורה קצרה.
כן.
האם אפשר לקחת את ה-B12, את הוויטמין B12, כי אני הבנתי שזה ממיס מים. האם באופן חופשי, האם לתת גם לילדים או חייבים קודם לעשות בדיקה? תשמעי,
מה זה חופשי? שום דבר לא חופשי, וכל דבר שזה מומס במים.
לא, 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 אני מתכוונת עם הבדיקה, כמובן.
בסוף יוצא, מי שלוקח יותר מדי, יוצא לו בבדיקת הדם תוצאה מאוד מאוד גבוהה. להגיד לך שזה מזיק? לא, אבל ואז חושבים, אוי, אולי התוצאה הגבוהה היא ממשהו אחר ולא כי לקחת, וזה יכול להיות ממשהו רע גם, אז לא צריך להגזים. לילדים שהם טבעונים ולא אוכלים שום מקור לבי-12, כי הם לא אוכלים לא בשר, לא דגים, לא ביצים ולא מוצרי חלב, אפשר. הרעיון הוא, לא צריך כל יום, פעם בשבוע, שבועיים, זה מספיק טוב, לא צריך כל יום.
אבל אם בסקאלה, אפילו בסקאלה, כשעשיתי בדיקת דם, זה נמצא באמצע.
אז את לא צריכה בכלל? למה לשלם על זה כסף? לא צריך. אך לא צריך.
הבנתי. אני מבינה שזה דבר טוב יותר, אני יודעת.
אין דבר שהוא טוב אם לא צריך אותו, אז לא. מה זה טוב? מה זה, טסלה זה אותו טוב, אז מה אני אקנה? לא, אני לא צריכה אותו עכשיו, אז מה אני אקנה סתם, כי זה אותו טוב? לא קונים סתם.
לא, כי אני הבנתי שזה מתפרק.
לא, תקשיבי, לא משנה. את לא צריכה, לא לוקחים. עודף לא טוב משום דבר.
הבנתי.
תודה רבה, רבה,
וואו,
רבה.
וואו, ענית לי על הכל, תודה.
תודה רבה.
תודה, יישר כוח.
יישר כוח גם לך, ויש לנו פינה טוב לדעת על שלושת הירוקים שנמצאים במקרר ונחשבים למזון על. אז תשמעו, מה זה מזון על? זה כל מיני מזונות שמרוכזים בערך תזונתי. גם מה שיש לנו במקרר ואפשר להשיג בסופר ב-4.90, זה יכול להיות מזון על. למשל, חסה. המון חומצה פולית וברזל שדרושים למניעת אנמיה וחולשה. עלי חסה מנפחים את הסלט ותורמים לסובו ממושך פי שלושה מאשר סלט בלי חסה. מלפפון אני רוצה להדגיש, יש כאלה שאומרים שאין בו כלום, אבל זה לא נכון, יש בו נוגדי חמצון חשובים, הרבה סיבים תזונתיים, המון נוזלים, יש יותר מאשר בחלב אפילו. ואפשר לאכול מלפפון גם בלי קליפה, ערך התזונתי נשאר בפנים. והשלישי, כרוב, מכיל המון סיבים תזונתיים שמעיטים התפתחות גידולים סרטניים. זה חשוב, כרוב נגד סרטן. בנוסף, הוא מכיל הרבה סידן שדרוש להרפיית שרירים, וגם, כמעט כמו במוצר חלב דרך אגב, וגם יש בו הרבה ברזל. סלט כרוב גדול, יותר ברזל מאשר בחזה אוף. כרוב סגול, לדעתי, טיפה יותר טוב, כי יש בו את האנטוציאנין, שהוא נוגד חמצון חזק, שעוזר גם הוא נגד מחלות לב ונגד מחלות אחרות. אז כל שלושת אלה, אם יש לכם במקרר, הם מזונות על חד משמעית, למרות שהם נורא זמינים לנו ואפילו לא יקרים. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שוש.
שלום.
מה עניינים זאת מזי?
מזי, מה שלומך? אנחנו זוכרים את המתכונים המאמים שנתת לנו בתוכניות.
אכן, אכן. מה שלומך?
בסדר, יחסית למצב, מה שלומך?
אני בסדר, אני רוצה לשאול שאלה, אני לא יודעת כמה תוכלי לעזור לי, אבל אני אתחיל.
אני אנסה.
שאת יודעת, לאחר הפסקת המחזור, יש חוסר באסטרוגן אצל נשים.
נכון.
שאלתי, כמובן, הרופאה ממליצה, טבליות כאלה ואחרות, וכל מיני...
איזה טבליות? מה זה אחרות?
כל מיני טבליות.
מה?
נגיד לנרתיק, ויקפה, משהו כזה... שפעם, לא משנה, אני לא לוקחת, אני רק רוצה לשאול
okay.
אם אפשר לאמר את זה למשהו טבעי ותזונתי.
אני לא רואה, כאילו, את צריכה להגיד לי מה המטרה שלך ב...
אסטרוגן.
תראי, החוסר באסטרוגן, כן. את יכולה להשלים אותו בטיפול הורמונלי חלופי, זאת אומרת, יש כאלה שלוקחות הורמונים. ואז את כן. מגיעה למה שהיה לך קודם, לפני גיל המעבר. אני אישית לא פוחדת על עצמי, אני לא עושה את זה. ואז אני מסתכלת על דברים שהם צמחיים. העניין הוא שכאילו פיטו-אסטרוגנים, אסטרוגנים צמחיים זה בעיקר לא בכל מיני צמחים כמו שאת אמרת, זה בסויה. טופו, אדמה מכל אלה. יש שם פיטו-אסטרוגנים, שזה כמו אסטרוגנים, אבל במבנה צמחי, שיכולים טיפה בחלק מהאנשים להפחית את השפעות גיל המעבר, אבל זה לא לאכול מדי פעם, זה לאכול כל יום.
כל יום נגיד טופו, כל יום...
כן, כל יום טופו. עכשיו רגע. יש עוד צמחים שיכולים לעזור בגיל המעבר.
כן.
אני רוצה עכשיו לציין לך את השלושה העיקריים. אחד זה נר הלילה, שעושים שמן נר הלילה, שיש בו כל מיני שומנים מקבוצת אומגה 6, שמשפיעים על הפרוסטגלנדינים בגוף, יכולים לשפר את האיזון ההורמונלי, לישית זה לא עזר בכלום, כלום, כלום, ועלה מלא כסף בישראל. אחר כך הדבר השני, שלי לא עזר, אבל אני מכירה אנשים, נשים שכן עזר להם, זה שיח אברהם. נמצא בטיפות, בכמוסות, בטיפות עם ג'ל כזה בפנים, בכל מיני דברים. השיח אברהם גם אמור, כאילו, יכול להפחית תופעות גיל המעבר. עוד צמח שנמצא באחוזים יותר גבוהים עוזר, הוא כהוש שחור, בלק כהוש. ניתן להשיג בישראל כמובן ביוקר, ובאתרי אינטרנט של צמחים ותבלינים, בהרבה יותר זול.
כהוש
שחור, בלק כהוש. עכשיו רגע. הרופאה יכול להיות שהתכוונה לזה, כי... הוא נמצא כעוזר ליותר מ-50% מהאנשים, שזה די הרבה, ואני ניסיתי וגם לי עזר, ואני יכולה להגיד לך שהיה מחקר אחד פעם, לפני הרבה מאוד שנים, בבריטניה, שהראה שהצמח הזה עלול לפגוע בכבד. אז מה הם עשו? הם עשו כאילו תרכיז מאוד מאוד גבוה של החומר הפעיל, בתרופה שנקראת סימידונה, בשתי רמות של מינון, יש חצי מינון ומינון גבוה, וכאילו אומרים לכל מי שלוקחת את זה לעשות בדיקת תפקודי כבד פעם ב... לא יודעת כמה זמן, מה שהרופא יגיד לך, כי למרות שבישראל לא נמצאה אפילו אישה אחת שזה פגע לה בתפקודי הכבד. אז זה כאילו מיצוי עם מרשם של אותו כהו שחור שאת יכולה להשיג ללא מרשם בכל מקום כמעט ובאינטרנט.
זה הפקה, מה זה?
גם יש הפקה, יש כדורים, יש כמוסות, יש מה שאת רוצה. שאתה אלה עם הג'ל, יש מיליון סוגים, את יכולה לנסות חלק מהם. אז לי מה שנתנו לי עם המרשם של קופת חולים, זה מצוין.
את לקחת את זה כל יום?
לקחתי כל יום, ואז עשיתי הפסקה, ועכשיו חורף, אז בכלל לא אכפת לי שיהיה לי חם, אז אני אחזור לזה בקיץ.
הבנתי, זה קצת מחמיא. אוקיי, יופי.
תודה רבה, רבה, רבה.
אהבה, שיהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום, בהצלחה, תעדכני, תעדכני.
בטח, ביי ביי.
ביי, להתראות. אוקיי, אז אנחנו הגענו למתכון שלנו, שזה לא ממש מתכון, אבל אני חייבת להזכיר לכולם את המרק הגווניות שלי, שאולי יותר נכון לקרוא לו משקי הגווניות, כי לא עושים כלום, וזה סופר בריא. זה יכול להחליף נס קפה, זה יכול להחליף כל שתייה חמה אחרת, בין הארוחות, יחד עם הארוחות, מה שרוצים. מלא ליקופן מהגווניות, הליקופן הזה נספג יותר בקלות מהרסק הגווניות מאשר מהגווניות טריות. המון מאוד אשלגן, ברזל, סיבים תזונתיים. מה עושים? קונים את העגווניות מרוסקות בבקבוק הזכוכית הזה, שאין שם כלום, אין שום חומר משמר, רק עגווניות, לפעמים טיפונת מלח, ו-20 קלוריות בלבד ל-100 גרם, שמים חצי ספל במיקרו לבערך 2 דקות, מוסיפים עוד מים רותחים לדלל את זה טיפה, שמתי שקית סוכרלוז קצת לנטרול החמיצות של העגבניות, טיפה שום גבישי, בזיליקום יובש כזה קצת מלא, למעלה מרבבים, ושוטים בסי הכיף וסי הבריאות בלי מצפון ובלי קלוריות. אוקיי? אני רוצה מאוד מאוד להודות לכל מי שעלתה לשידור ועלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה בפייסבוק. רוצה להודות למאיר פרץ, לשקד מורג, לאחיה כהן ולאליעזר בן יהודה. אחרינו כבר נמצא פה מאחורי הזכוכית פרופסור רפי קרסו האחד והיחיד שתכף ייכנס. שבת שלום לכולם.